פודקאסט ישראל מדיה מגישה. עושים עסקים עם רן לוי.
בוקר טוב רונן.
בוקר אור.
נעלן, בוקר טוב. בוא נציג אותך למאזיננו. רונן בן ארי, בן 47. החל את דרכו בעולם ראיית החשבון, וב-2004 הצטרף לבריקס ישראל כמנהל הכספים. טיפס במעלה מדרג התפקידים עד שב-2014 מונה למנכ"ל החברה. לצידי, מולי תימור, שמצטרף כמראיין ופרשן. מולי תימור, לשעבר סגן נשיא קבוצת אלון, שהייתה, אני מניח שרוב המאזינים זו יודעים זאת, בעלת השליטה בדור אלון, מגה, כביש 6 ועוד ועוד חברות וארגונים. תודה רבה שהצטרפת אלינו.
אוקיי, טוב.
אז יש לנו את הזכות היום לארח אותך רונן, שבעצם מנהל את אחת מה אני חושב החברות שהיא אייקון, כמעט אייקון תרבותי. כי יש משהו במכוניות המשוריינות של הברינקס, שנוסעות ברחוב, משהו שמוכר ומעורר קונוטציות מסרטים, על כל מיני סרטי אקשן ופעולה וכדומה. אז זה מאוד מעניין לשמוע את הזווית האמיתית של מאחורי הקלעים. אז בוא נתחיל בזה שתספר לנו קצת בתחילה על ברינקס העולמית, שהיא חברה מאוד ותיקה, ואני לא יודע כמה מאזינים יודעים, גם חברה גדולה מאוד.
קודם כל, בוקר טוב, תודה רבה על ההזמנה. ברינקס העולמית היא חברה נסחרת בבורסה בארצות הברית, מה שנקרא חברת SEC, נסחרת בניו יורק. היא הוקמה ב-1859, אני לא יודע כמה ארגונים שמישהו מהמאזינים מכיר, יתחיל לחשוב רגע בראש כמה ארגונים הוא מכיר, בני כמעט 160 שנה, אין הרבה כאלה. החברה היום מונה למעלה מ-60 אלף עובדים, פרוסה ב-120 מדינות. כשהחברה עוד חרתה על דגלה מעבר לעיסוק בהובלת מזומנים, להיות החברה המובילה בעולם בפתרונות לוגיסטיים מאובטחים. וזה אומר בעצם שהמקצוע שלנו הוא ניהול שרשרת הספקה של מזומנים ושל דברי ערך. כשבתוך המושג דברי ערך, valuables באנגלית, נכללים היום בעצם כל דבר שהאונר רואה אותו כ-valuable. יש כאלה שרואים פלאפונים היום כ-valuable. יש כאלה שרואים תרופות, כדבר שהוא חמיד או גניב. ושם ברינקס יודעת לתת פתרון. בסופו של יום, זה קצת מצחיק לומר, אבל לפעמים אני מרגיש שאני עובד בסטארט-אפ בין 160 שנה. כי ברינקס היא חברה שמאוד מאמינה בחדשנות, חברה שמאוד דוחפת טכנולוגיה, וחברה שמאוד מפתחת יכולות טכניות. נדבר על זה טיפה יותר שנגיע לזווית הישראלית.
כשברינקס התחילה, היא החלה גם בהעברות כספים ברכבים משוריינים? זאת אומרת, כן. זה היה אותו הקונספט לפני 160 שנה?
כן. מי שהקים את החברה זה בחור בשם פרי ברינק. ברינקס, זה האפוסטרופי S, it was Brinks wagon, it was Brinks car, אבל זה היה העגלה והסוסה שלו בשיקגו שהתחילה את זה. עד היום יש סניף בשיקגו שיש בו מוזיאון, שמראים בו באמת את גם את המדים וגם את הנשקים, מ-1859 דרך מלחמות העולם, מרתק לראות. לצערנו יש שם גם את קיר הנופלים שלנו. לצערנו העיסוק שלנו הוא עיסוק מסוכן, והוא גובה לעתים קורבנות שבמסגרת הדבר הזה אנחנו נאלצים לשלם. מקרים מאוד מאוד קשים, לצערי חווינו שניים כאלה גם בישראל. זה מה שהחברה עושה, החברה יודעת לנהל סיכונים, לאפשר לקוחותיה שקט נפשי, כדי להתמקד במחירת דלק או במחירה קמעונאית, ולאפשר לנו לקחת את הניהול הרגיש הזה ששרשר את הספקה של מזומן ודברי ערך כבעלי מקצוע. זה המקצוע שלנו.
אז אתם, מכיוון שאתה אומר שאתם מתעסקים בכלל בדברי ערך, אז מזומן או העברה של מזומן, אז אני מניח שזה רק חלק מהפעילות של החברה בפועל?
כן, בפועל ברינקס בעולם וגם בארץ פונה לשלושה סגמנטים של לקוחות. אנחנו פונים ללקוחות בנקאיים, שזה הלקוחות מוצא הראשונים, שבעבר הרחוק התחלנו באמת משינוע מזומנים, היום זה חלק לא גדול מהפעילות. היום בעצם אנחנו יודעים לבוא למוסד פיננסי, לבנק, ולהוציא את כל שרשרת הספקה של המזומן החוצה, שלרוב הבנקים בעולם היום מדובר ברשתות סלף-סרוויס, רשתות מכשירים לשירות עצמי.
כספומטים.
כספומטים, מכשירי הפקדה, פריטה של עודף, הפקדת מטבעות, פארקים של מכונות. אבל נדבר על זה קצת בהמשך, אבל רוב העיסוק במזומן היום עובר לסלף סרוויס, עובר לרשתות שירות עצמי, למכונות, וזה היום עיקר ההכנסה של ברינקס, בהיבט של לקוחות פיננסים. הסגמנט השני שאנחנו עובדים איתו, הוא סגמנט של לקוחות מסחריים, ריטייל, וזה יכול להיות החל משופרסל ודור אלון ופז, וקלה במסעדת ברסרי או בסושייה בתל אביב. השירותים היום מאוד מאוד נגישים בכל העולם וגם בארץ, והעלות שלהם בהתאם. והיום ברגע שבעל עסק רוצה באמת לעשות את החשבון, האם הוא צריך ללכת עם הפדיון ולהפקיד ולבזבז את השעה ולעמוד בתור בבנק, הרבה מאוד מהלקוחות מעדיפים להתקשר אלינו. אז זה בגדול הרשתות של הריטייל. בסופו של יום, גם בעולם וגם בארץ, יש שני הקבוצות, גם של לקוחות בנקאים וגם של לקוחות קמעונאים, הן קבוצות מאוד מאוד גדולות, עתירות בפעילות. בדרך כלל המוסדות הפיננסיים הם פחות במספר, בארץ שלנו יש 16 בנקים מסחריים ומאות רבות של עסקי ריטייל, אבל בווליום ובהיקף פעילות, בהחלט שני קבוצות מאוד נכבדות. אז עבור שתי הקבוצות האלה, שני הסגמנטים האלה, הם קהל יעד שלנו כלקוחות בתחום cash management, בתחום ניהול המזומנים. בתחום של value management, בתחום של ניהול valuables, אנחנו נותנים פתרונות הן החל מחומרי הגלם, שזה מתכות יקרות, מה שבעולם נקרא commodities, זהב, כסף, פלטיניום, פלדיום וכו'. ברינקס בעולם היא השחקן העיקרי שמנהל, מאחסן, משנע, וגם עושה תהליכים בתוך שרשרת הספקה על קומודיטיז, על מתכות, כולל מתקנים מאוד מאוד גדולים ומאוד מאוד שמורים, עבור מוסדות פיננסיים ענקיים. פעם שנייה זה כל נושא, זה חומרי הגלם, אז כל נושא התכשיטים. פעם שלישית זה כל נושא היהלומים.
שבמקרה שלך גם ליהלומים יש איזשהו קשר, בוא נגיד, לעבר האישי שלך, נכון? אתה מגיע משפחה שבעצם הייתה בתחום הזה.
אבי זכרו לברכה היה לו תשע יהלומים. כן, אבי היה לו תשע יהלומים. אני זוכר בתור ילד שהייתי מגיע למלטשה והייתי מרים את הלופה ומסתכל על האבן, עד שאבא שלי הסביר לי שאני אלך לאוניברסיטה לפני שאני אגיע למלטשה. להבדיל מהרבה עצות אחרות להצעה הזאת הקשבתי, ואני עד היום מודה לו על זה.
אז יפה, זאת אומרת, חזרת חזרה אולי באיזשהו מקום, סגרת איזשהו מעגל, שאתה בכל זאת עוזר לתעשיית היהלומים, הוא קשור אליה באיזשהו
צורה. בהחלט, בהחלט. עוד פעם, אם אני לוקח את הייעוד שלנו כחברה, המטרה שלנו זה לאפשר לאותו יהלומן או לוטש, להיות יעיל יותר, להתמקצע בעסק שלו ולייעל את שרשרת האספקה שלו. אז חד משמעית כן, אני חושב שהרבה פתרונות היום שאנחנו מציעים גם לתעשייה הזאת, שהיא תעשייה שנמצאת באתגר לא קטן בישראל, תרצה נרחיב על זה בכמה מילים, אבל בהחלט, בשבילי סוג של סגירת מעגל, כל פעם שאני הולך ללקוחות בבורסה ולסניף שלנו, חוזרות לי מראות מהילדות, כן.
מולי, אצלכם בקבוצת אלון, השתמשתם בשירותים של הברינקס בתקופות מסוימות?
בוודאי, בוודאי. תשמע, פדיון של סניף בחודש יכול להגיע ל-10 מיליון שקל, סניף בינוני. אני מדבר על המרקולים, וחלק שלפחות משהו בסדר
גודל. וזה הקודם. פדיון יומי?
לא, פדיון חודשי.
חודשי, סליח.
חודשי. כן. ואז שבתות לא עובדים בסניפים האלה, למעט הסניפי דגל כאלו או אחרים שנמצאים בקניונים, וכ-30% זה מזומן, מישהו צריך לשנע את הכסף. רונן דיבר על הזמן, אני מדבר גם על העניין של הביטחון האישי של אותו בעלים שהולך להפקיד את הכסף, ויש גם כל מיני פרשיות כאלה ואחרות, שאנשים גם נעלמו עם שקי כסף, אני חושב שהשירות שרונן מדבר עליו, הוא מדבר עליו זה שירות שאין לו תחליף. נשאל את רונן אולי, יש את הקטע שאנשים אולי לא כך נחשפים, אבל הם הרי נותנים כיסויים לסאוטביס ולכל אלה עם התמונות הנחמדות שנעות בעולם בערכים של עד מאות מיליוני דולרים. זה רק תמונה, אבל הטאג מחיר מאחוריה הוא מבהיל.
זה באמת שאלה מעניינת, קודם כל, באלו שלא משתמשים בשירותי הבטחה ושינוע של מזומנים וכדומה, valuables, עד כמה נפוצה באמת הבעיה של מישהו שבא ושודד אותם בדרך אל הבנק, למשל?
א', נפוצה מאוד. זה לא רק בדרך אל הבנק, לצערנו, זה גם בדיוק בשעה שמנהל תחנה הדלק סוגר את יום האתמול בבוקר, והוא בעצם, במידה והוא עדיין מבצע את זה באופן ידני, נדבר אחר כך טיפה על פתרונות שיש בישראל, אבל הוא מסתכל מולו על השולחן המשרד שלו, על סכומי כסף גדולים מאוד, והוא צריך עכשיו להתחיל למיין ולספור ולאזן כל קופאים מול דוח המחירה שלו, תהליך שלוקח לו הרבה מאוד זמן, והוא בזמן הזה מאוד מאוד חשוף. לצערנו, לא מעט מקרי שוד מתרחשים בדיוק בנקודות האלה.
שודדים יודעים ומחכים לנקודות הזמן הזה?
כן, אתה עוד פעם צריך להבין, היום תחנת דלק זה מרכז כימונאי לכל דבר, ומגיעים ספקים לחנות הנוחות, ופורקים שתייה, ופורקים סחורה, ורואים, אין מה לעשות, זה לא מתחם גדול בדרך כלל תחנת דלק. אחת הסיבות ששירות ברינגס קומפיוסייף נכנס כל כך חזק לתחנות דלק היום, זה בדיוק הנושא הזה של הרגישות וההתאמה שלו לצורך של בעל העסק בישראל.
תספר לנו קצת על קומפיוסייף, מה מדובר?
אז אוקיי, אם היום ברינגס נתפסת ככה בבניהם של רוב האנשים בסוף כשריונית, בעצם היום הנושא של הובלה משוינת הוא בקירוב רבע מהפעילות שלנו. בסופו של יום, רוב הפעילות היום של ברינגס זה לתת פתרונות, ופתרונות כאלה בדרך כלל היום עוברות למיקון אוטומטי. אנחנו מתפעלים בכל העולם הן רשתות של ATMs, של מכלולי הפקדת כספים, של מכלולי מטבעות, הפקדה או משיכה של מטבעות.
כשאתה אומר מתפעלים, הכוונה רק לשים את ה-ATM ולהחזיר אותו חזרה או לשים כסף, או שגם הניהול השוטף בעצם של המכשיר?
אפשר לראות זה באתר, אבל בגדול, יש הרבה מאוד מילים על איך אנחנו יודעים לנהל רשת. בסופו של יום, to make a long story short, אנחנו יודעים לומר לבנק או לריטייל או למוסד אחר, שייתן את המפתחות לרשת שלו ואנחנו נתפעל אותה. זה כולל גם את ההטענה ואת הריקון של הכספים, ספירה ואיזון וזיכוי חשבון הבנק, מידה וזה ריטייל. זה כולל גם טיפול דרג א', טיפול דרג ב', השמשה של המכשיר. זה כולל גם ניטור שלו וגם קונקטיביות מהמכשיר אלינו לחוות השרתים וישירות לתוך הבנק.
זאת אומרת, זה הרבה מעבר לרק האקט הטכני של להעביר כסף.
לחלוטין.
וקומפיוסף.
אמת. קומפיוסף, שירות ברינגס קומפיוסף, זה שירות שהוא מאוד נפוץ בקרב תחנות דלק, להערכתי למעלה מ-40% מתחנות דלק בישראל כבר עובדות עם השירות. השירות הזה בגדול הוא שירות מעולם ה-IoT. אנחנו מתקינים כספת ממוחשבת בבית העסק. היום זה מעבר לתחנות דלק, גם ברשתות שיווק, במסעדות, ברשתות הפצה, עיריות ורשויות מקומיות מתקינות את זה. בעצם המחשב הזה יש לו מסך מגע וקורא השתרות. אינטגרלים שמחוברים אליו, ובעצם הכספת נפתחת רק על ידי נציג של ברינגס, רק על ידי ראש צוות שלנו. בעל העסק, או הקופאי, או המתדלק בחנות הנוחות, זה לא משנה, בכל הזדמנות מפקיד את השטרות לתוך העסק, מקבל
פסקית. אני רוצה פסקית. רגע לעצור אותך, אז יש חוקים במשחק. מתדלק, היום המושג הזה כמעט ולא קיים, פמבוי קראו לזה פעם, היום זה שרוב התחנות עובדות על שירות עצמי, פשוט מסיבות כלכליות, שום דבר אחר לא, הלקוח במרכאות מספר. אבל כחוק, כתקנה, אסור למתדלק להחזיק יותר מ-400 שקל בפאוץ שלו. יותר מ-400 שקל, ואני...
זאת אומרת, זה ממש ההגדרה של החוק.
החוק, זה חוק. זה תקנה, כי המילה חוק היא לא נכונה. יש תקנה שאסור לך להחזיק יותר מ-400 שקל, בהערה באלף שרונן דיבר עליה, קל מאוד להגיע לתחנת תדלוק, כי אנחנו עובדים במשמרות. 7-4, 4-10, 10-7, כלומר, אתה יודע, בשעות האלה יושבים מתדלק אחד, שניים, מנהל משמרת, סופרים את הקופה, ובעצם אתה על השולחן אמור לראות את השטרות מסודרים והכל, ומה שבא רונן ואומר היום, חבר'ה, עזבו, לא צריך את זה.
את הנקודה?
אתה מכניס את השטר, מישהו קורא אותו, בסוף היום אני מנהל לך אותו, הקופה אמורה להסגר, ואז יש קורלציה בין הקופה, קופת המשאבה, קופה של החנות נוחות, ואתה סוגר את כל העניין הזה. וזה היופי ב...
זאת אומרת, זה באיזשהו מקום כאילו מסיר איזו נקודת תורפה בזמן, שבה בעצם יודעים שהתחנה פגיעה, ופשוט הבעיה הזאת נפתרת, מכיוון שאין את הזמן הזה שבו יושבים על השולחן ופורטים שטרות כל כך הרבה, נכון?
כן, א', אני מאוד מסכים עם מה שמולי ציין. יתרה מכך, השירות ברינגס קומפיוסייף, מעבר ללחסוך את זמן הספירה וההתאמה שקורה בדרך כלל לדי אחראי משמרת או מנהל תחנה בבוקר, הוא מאפשר גם בעצם בשוטף, כל הזמן להפקיד, לקבל פתק ולקבל את הזיכוי בחשבון הבנק, אפילו שהכספים עדיין נוכחים אצלך לבית העסק. והיתרון הזה הוא בהחלט בשל שיתוף פעולה מאוד הדוק שלנו עם הבנקים, שגם רואים בזה שירות מתקדם וחדשני, ויש בו הרבה מאוד תועלות מעבר לאותו רגע. א', היום, אם תסתכל לשרשרת הספקה של שטר, שטר היום, בוא נגיד בתחנת, או בסופרמרקט, או במסעדה, שלא עובדת עם שירות קומפיוסייף עדיין. השטר הזה היום בעצם בסוף המשמרת נספר על ידי הקופאי, כי הוא צריך לסגור את הפוינט אוף סייל, את הדוח Z שלו בקופה. ומי שמה הולך לקופאי הראשי, בסופר או במסעדה, וסופר למולו כדי להזדקות על הפדיון שלו. הקופאי הראשי יספור למולו פעם שנייה, ולאחר מכן הקופאי הראשי יסחום את כל הספירה באותו עסק. מי שמה יבוא, תבוא או בלדרית, או שהעסק לעתים מפקיד בעצמו, בוחר להפקיד בעצמו את הכסף לבנק, והפקיד בבנק יספור את הכסף הפעם הרביעית. אותו פקיד בסוף היום יסגור את המשמרת שלו ויספור אותה בפעם החמישית, הקופאי הראשי בבנק יספור אותה פעם שישית, ובמרכז המזומנים של הבנק יספרו אותה פעם שביעית, לפני שהיא תחזור לתוך מכשיר ה-ATM. שרשרת הספקה מאוד מאוד לא יעילה. בשירות ברינגס קומפיוסייף, כל השבע ספירות האלה הופכות לספירה אחת. השפתיים קוראות השטר פעם ראשונה על ידי המכונה, אנחנו עומדים ב-100% מאחורי המכונות האלה, יש היום מאות רבות של מכונות כאלה בארץ, ומזכות מאות מיליוני שקלים בכל חודש, ואין לנו הפרש אפילו של שקל אחד. משם, השטר מגיע למרכז המזומנים של ברינגס, ומרכז המזומנים של ברינגס הוא נספר פעם אחת בלבד, ובאותה ספירה הוא חוזר חזרה לתוך מכשיר ה-ATM. זאת אומרת שהתהליך עבור שלושת הצדדים, גם עבור לקוח הריטייל, לקוח הקמעונאי, וגם עבור הבנק, וכמובן עבור ברינגס, הוא מאוד מאוד יעיל. זה בעינינו מפתח, אתם בטח מכירים את המונחים של לין, ברינגס היא חברה שמאוד מאמינה בלין.
מה זה לין? תן לנו
לין. לין זה שיטת ניהול יפנית, שהמטרה שלה היא לייצר תרבות ארגונית של שיפור מתמיד. ובעצם כל אחד מהעובדים אצלנו, אחד
זה,
מה...
זה לין או שזה נקרא, יש לזה...
זה נקרא שם, לין.
שם נוסף, אני חושב...
יש הרבה שיטות ניהול, בשיטות ניהול הייצור, אבל בתוך לין יש כמה וכמה כלים שעומדים לרשות הלין, כמו 5S, כמו אירועי קייזן, כמו A3.
זה מה שקפת.
אבל זה, אלה בסוף, אלה זה אוצר של כלים, ארגז כלים שנותנת לך, נותן לך הלין, או השיפור המתמיד, מה שנקרא בעברית.
ובעיקר תובנות, איך אתה משפר את העסק שלך?
משפר את העסק, עוד פעם, כשאנחנו כמדיניות הכנסנו את לין לא בשביל לפטר עובדים או לצמצם את מצבת העובדים שלנו, לחלוטין לא. אני לא מאמין בזה, להפך, המחויבות הראשונה שלנו לעובדים שלנו. אלא על מנת לצמוח ולהתפתח תוך ניצול טוב יותר באותם משאבים. זו הייתה המחויבות הראשונה, וככה התמנו את לין. עבורי, ברינגס בכל העולם התמנה את לין, רוב הלקוחות הגדולים במשק הישראלי כבר לקוחות שמדברים את השפה.
תן לי קצת יותר בשר על לין, כשאתה אומר שיפור מתמיד וכלים לשיפור מתמיד, במה זה מתבטא בפועל, במישור הטכני?
א', ההתחלה של לין מתחילה מ-5S, מנראות. אוקיי, מסדר, בסופו של יום לא יכול להיות חיסכון אמיתי בלי שהמקום נראה מסודר, כי הרבה מאוד פעמים יש בטח המקצוע שלנו שהוא מקצוע שסדר הוא חלק ממנו, אצלנו סדר ודייקנות זה לא איזה מותרות, זה חלק מהמקצועיות שלנו, בכל המקצועות שלנו, החל מנהג וראש צוות וטכנאים, מאבטח או בלדר בסניף בבורסה והלומים, סדר ודייקנות זה חלק מהמקצוע שלנו. את זה אתה בדרך כלל רואה. אתה תיכנס לכל משרד, או לכל בית עסק, או לכל חנות שאתה קונה בה, אתה תראה מאוד מהר האם יש בסדר ויזואלית. סדר הזה מאפשר לך בקרה ויזואלית, מאפשר לך יכולת להבין תהליכים, להבין זרימה של מלאי, ולייעל אותה בהתאם. מעבר לזה, הכלי שהכי נפוץ בברינגס בשימוש, הוא כלי שנקרא A3, A3 זה פורמט של דף, אוקיי? כמו A4, יש A3. בפועל הכלי הזה נקרא ככה, מאחר וזה תהליך חשיבתי, שבעצם בא באופן מאוד מאוד מתודי וסדור, לפתור לך בעיה. לפעמים הוא גם כלי שאתה יכול להציג באמצעותו הצעת ייעול, אבל בדרך כלל הוא כלי שאמור לפתור בעיה. בוא נאמר שיש לך בעיה. לדוגמה, אתה מגיע למכשיר ATM ואתה מרוקן ממנו יותר מדי כסף. התכנון שלנו היום בכל רשתות ה-ATM שאנחנו מנהלים, אנחנו אלה שמתכננים את ההגעה. זאת אומרת שהלקוח, אם זה בנק או אם זה רשתות ה-ATM פרטיות, הם לא אחראיות על התחום הזה. אנחנו אחראים וגם אנחנו אלה שמשלמים על כך, מאחר והבנק משלם מחיר קבוע. ולכן האינטרס שלנו הוא להגיע just in time למכשיר. עכשיו, אחד מהדוגמאות ומהרעיונות לשיפור אצלנו, היה באמת להתחיל לקחת את גרף הצריכה מהרשתות ATM, ולהתחיל לראות איך אנחנו יכולים לשפר ולייעל את התהליכים אצלנו, כדי לייעל את שרשרת האספקה סביב אותו מכשיר. אני פותח סוגריים, כמובן שהלקוחות שלנו, כמו כל גוף עסקי בריא, מצפים מאיתנו להתייעל. מצפים לנו להתייעל כל הזמן. ולין, שיפור מתמיד, זה אחד הכלים המשמעותיים שלנו בלדלבר להם גם את ההתייעלות הזאת. סגרתי סוגריים, אחד מהפתרונות שעלו במסגרת חשיבה של לין, היא להתחיל להעביר את תכנון הריקונים לשעה מאוחרת יותר. זאת אומרת, אם בעבר היינו מתכננים, מסתכלים על הרשתות שלנו ואומרים למרכזי המזומנים להכין את הכסף ליום למחרת בשעה 11 הבוקר, היום אנחנו עושים את זה לקראת שעה 12 בלילה. זאת אומרת שהטווח של אי-הוודאות שלנו יצטמצם משמעותית באשר לכמות מלאי הכסף בפנים, דבר שייתר חלק מהטענות ואפשר לנו לדחות אותם ליום למחרת. זה דוגמה לחשיבה שמתחילה מלין. עכשיו, הצוות אצלנו יודע...
זה שלנו... משהו שהתמעתם דרך אגב בארגון במהלך הכהונה שלך או במהלך ה... הזמן שלך כמנהל כספים?
כן, לא, לא, לא. הרעיון הזה ספציפי התחלנו אותו בשנה האחרונה. אבל עוד פעם, מבחינתי והצוות שלי, יש באמת זכות לעבוד עם צוות מדהים, אין בתחום של ארגון בשיטות, אין בתחום של הטיפול, הכספים, מערכות המידע, כמובן הביטחון, שאצלנו תחום קריטי, משאבי אנוש ופיתוח עסקי, צוות יודע שהציפייה הראשונה שלנו מעבוד ברינקס, זה לבוא פתוח, לבוא פתוח אל למידה. אוקיי? אתה גם רואה את זה מאוד מהר על בסיס הפרמטרים של כמה הצעות ייעול עלו מהשטח. אם אתה רואה אגף של 200 עובדים שעלו, עלתה הצעת ייעול אחת בחודש, כנראה שרוב העובדים האלה באו לעבודה ולא באו ללמוד, באו פתוחים. עכשיו...
או באו לעבודה ולא לעבוד.
כן. באו לעבוד, החבר'ה אצלנו גם במוסר העבודה עובדים, יש לנו עובדים מצוינים. הרבה מאוד פעמים עובד לא מודע לציפייה ממנו, הרבה ארגונים גם לא מצפים מהעובד, שיבוא וילמד. כי אני יודע שהעובדים אצלנו בברינקס, או למעלה מ-500 עובדים, עובדים שנבחרו היטב, בקפידה. אנחנו מתוך 100 קורות חיים בסוף קולטים עובד אחד. המנגנונים שלנו הם כדי להביא אנשים כמובן ברמת מהימנות ואמינות, אבל גם ברמת ידע ויכולת וכישרון, והפריבילגיה שלנו כארגון זה בסוף להפיק מהאנשים האלה. אני חושב שגם העובד בסוף, בסופו של יום בדור, בעולם של היום, כל עובד שבא לעבודה רוצה להביא את האנרגיה ואת השמחת חיים ואת היכולת ואת היצירתיות, וזו זכות גדולה שלנו באמת לשמוע ולהפיק ממנה.
וזה מעלה שאלה מעניינת, מכיוון שאתם כחברה, היחס של ברינקס לעובדיה זה לא יחס סטנדרטי, אני חושב, בין, או לא תפיסה סטנדרטית בין עובד ומעביד. העובדים שלך נמצאים בסכנת חיים, חלקם, אני מניח, אנשים שנמצאים בשטח עם השריוניות למשל. אנחנו נתקלים בסוג כזה של, של, של יחסי עבודה, בדרך כלל ברשויות שהן ממשלתיות, משטרה, צבא, כיבוי אש וכדומה. הברינקס זה מקרה מאוד פרטי של חברה מסחרית מצד אחד, שמבקשת או מצפה מהעובדים שלה לעמוד במצב שממש עלולים להיפגע ברמה האישית. איך זה משפיע על יחסי העבודה? אתה יודע שלפעמים יחסי עבודה, כמו כל יחסי עבודה, דיוני, שכר, אולי... אם היו אי פעם סכסוכי עבודה מסוימים בחברה, עבודה מול נציגויות עובדים, יש לזה השפעה על האלמנט הזה?
א', לצערנו היום רוב החברות השמירה, גם שומר בקניון היום, לצערנו נמצא בעבודה שהיא מסכנת אותו, וכמות האירועים שם לצערנו משמעותית גדולה מאצלנו. ברינקס בסוף, העובדים שלנו הם כולם יוצאי יחידות קרביות, לוחמים, ואני יכול לומר מלח הארץ. המחויבות הראשונה שלי כמנכ״ל ושל כל צוות ההנהלה ומנהלי הביניים בברינקס, זה לביטחון ולבטיחות של העובדים שלנו. זו המחויבות הראשונה שלנו. ובשורה התחתונה לא משנה כמה פעילות וכמה חדשנות וכמה ערך ייצרנו ללקוחות שלנו, אם בזה לא עמדנו נכשלנו. חלק מהמקצוע שלנו וכל עובד שמגיש קורות חיים לברינקס יודע שהמשמעות שלה זה ניהול הסיכון. אנחנו מנהלים סיכונים.
הוא יודע לקראת מה הוא נכנס.
חד משמעית. הוא יודע את זה מיומו הראשון בעבודה. והוא יודע גם שאם הוא יעבוד לפי נעלי הביטחון והבטיחות, די בהם ב-99.9% מהמקרים להרתיע תוקף. ועוד פעם, אנחנו לצערנו חווינו גם מקרים קשים, למדנו מהם והתפתחנו מהם, אבל בסופו של יום...
המקרה הכי מפורסם, תחילת שנות ה-70, עובד של הברינקס שנרצח במהלך שוד, כן. היה עוד מקרים חוץ מזה?
כן, לצערי, בשישי לדצמבר 2004, בסניף של בנק בטירה, הייתה התקפה על צוות שלנו, שבמהלכה נרצח ראש צוות, מוטי כהן, זכרו לברכה. אדם מדהים, עבדה גדולה עבורנו, למשפחת ברינקס ישראל, בטח למשפחתו, שאיתה אנחנו בקשר עד היום. מקרה קשה, מקרה קשה מאוד עבורנו, למדנו ממנו רבות, אבל לצערנו, זה מסוג האירועים שעלולים לקרות בחברה שלנו. ולכן החברה שלנו חייבת, ועובדנו בשטח יודעים את זה, להיות ערנית בכל נקודת זמן. כמות המקרים שיש בעולם היא אלפי מונים גדולה יותר. אנחנו מקבלים פה סקירות של מחלקת הביטחון, ומעבירים אותם גם עד לאחרוני העובדים בצוותים הלוגיסטיים. כמות המקרים היא אדירה, דרך אגב לא רק בדור אמריקה ובמקומות עם מוניטין מושמץ, אלא גם באירופה. אפשר בהחלט לראות כמות אדירה של תקיפות קשות מאוד באירופה, שפעם הורגלנו ששם הביטחון הוא מעל הכל. אנחנו שומעים מדי פעם על פיגועים קשים מאוד בבירות אירופה הקלאסית. יש הלימה מאוד גדולה בכמות האירועים האלימים בין שימוש בנשק חם והתקפות קשות מאוד גם על צוותים של ברינקס, והעובדים שלנו מתודרכים על כך.
אני רוצה לחזור לנושא הזה של הנאמנות של החברה לעובד ועובד לחברה. בתחום שבו אתם עוסקים, אני מניח שהנאמנות של עובד לחברה, ברמה שהוא בוטח בחברה והוא יודע שהיא תגן עליו, היא תשמור עליו, היא תקיים את מלוא זכויותיו והכל, צריכה להיות אמינות מאוד גבוהה בשביל שתהיה לו את המוטיבציה להיות נאמן לה כמו שאתם רוצים. איך אתה כמנכ״ל מנסה לשמר את הנאמנות הזאת, להגדיל אותה ביחסים עם העובד?
א', אני חושב שמאז שאני מכיר את ברינקס, הצטרפתי לחברה ב-2004, זה ה-DNA של החברה הזו. החברה הזו מחויבת לעובדים שלה. כמובן, דיברתי על ביטחון ובטיחות בשורה הראשונה, היא מחויבת גם לתנאים מוגנים, ולתגמל את העובדים שלה בהתאם לסיכון שהם לוקחים. זו האמונה שלנו בכל העולם, וזה מה שאנחנו עושים. ובפועל, בסופו של יום, יחסים, העובדים יחסים מאוד בריאים, יש את ברינקס יחסי עבודה מאוד יציבים, לאורך עשרות רבות של שנים, בדיוק מאותו מקום. אני חושב שהמפתח בסוף זה הוגנות והגינות כדרך חיים. וכשאתה שם, העובד יודע להעריך את זה, וועד העובדים יודע להעריך את זה, והעבודה היא בהלימה ובשיתוף פעולה מלא.
זאת אומרת, האמון ההדדי הזה, הוא חייב להיות מוחלט ביום יום.
חד משמעית.
דיברנו קצת על נושא הזה של שטר, של כסף. עכשיו, בעצם בוא נגיד ב-10-15 שנה האחרונות, אנחנו רואים איזשהו סוג של מעבר מעולם המזומנים לעולם הדיגיטל. יש מצב שברינקס הופכת להיות פחות ופחות רלוונטית ככל שהכלכלה הופכת לווירטואלית יותר?
אז לא. לא, אני אענה לא פעמיים. פעם ראשונה לא, אין מעבר מהמזומן. המזומן בעולם גדל ב-6% בשנה, המזומן בישראל גדל ב-10% בשנה, מספרים מאוד משמעותיים, שהם גדולים גם מעבר לגידול בצמיחה של הצריכה הפרטית, של צמיחת המשק, של גידול האוכלוסייה, של האינפלציה. המזומן הוא כנראה טכנולוגיה טובה, רן. טכנולוגיה שהיא רצה אחורה כבר 2500 שנה. אבל בסופו של יום, ברגע שריבון בלאום מנפיק, לא משנה אם זה מטבע או חתיכת נייר, ועומד מאחוריה, דרך אגב עם סנקציות מאוד מאוד קשות. האנישה על זיוף מטבע היא אנישה הרבה יותר גבוהה מאשר על הרבה מעשים פליליים קשים. זו פשוט טכנולוגיה טובה, טכנולוגיה שלא צורכת שום חיבור לחשמל, שום גוף שסולק ומנקה עמלה. טכנולוגיה פשוטה וטובה. לא סתם מסורלת 2500 שנה.
זהו, זה קצת מזכיר לי איזו בדיחה שיראיתי במסתובבת באינטרנט לפני כמה זמן, ומישהו אומר, פיתחנו טכנולוגיה חדשה של ספר, שאתה לא צריך, הוא לא צריך לטעון אותו בחשמל, והוא ברזולוציה גבוהה מאוד, וקונטרסט מצוין, בעצם, זה ספר, זה כאילו לא איבו, זה ספר. כאילו. אבל בכל זאת, תשמע, זה נכון מה שאתה אומר, אבל יש נטייה לפעמים לטכנולוגיות, לחדור ולשנות את חיינו מאוד מאוד מהר. כך שאם לצורך העניין, למשל, אני חושב שאחת ממדינות הבלטיות, אולי פינלנד יכול להיות, שהחליטה כאיזשהו אסטרטגיה להתחיל ולהיפטר לגמרי מהמזומן במדינה, ממש החלטה אסטרטגית של המדינה, ראשונה מסוגה, אולי זה מסמל איזשהו שינוי שאולי יפתיע ויגיע מאוד מהר? זה משהו שאתה חושב עליו?
א', לא רק אני, כל ברינקס בעולם, שברינקס בעצם מייצגת הרבה מאוד מעולמות התוכן של המזומן, חושבת, בודקת, חוקרת. יש איזשהו ניסיון לקמפיין כזה, האמירות שאתה אומר, אני כשהגעתי לברינקס ב-2004, שאלתי את המנכ״ל שם, האם הפלסטיק וכו' וכו', לא יחליפו את המזומן ביום אחד. והמנכ״ל דאז, יצחק רבין שמו, עד היום הוא דירקטור אצלנו ואיש מדהים, אמר לי, אל תדאג, רונן, שאתה לצא לפנסיה, עוד יהיה הרבה כסף מזומן בישראל. ב-2004 היו 20 מיליארד שקל במשק הישראלי, היום יש 76 מיליארד שקל. האמירה שלי שבטווח הנראה לעין, שהוא טווח רלוונטי לתכנון אסטרטגי של ארגון, גם 10 וגם 20 שנה, מזומן יהיה אמצעי תשלום מאוד חזק. האם לא ייכנסו תשלומים בדרכים אחרות? כנראה שיכנסו. האם לא יתפסו נתח? כנראה שהם יתפסו. כמו שתפס האשראי, וכמו שתפסו הצ'קים, וכמו תפסו העברות הבנקאיות. האם המזומן ילך ויעלם? לדעתי לא. לדעתי לא מכמה סיבות. א', בכל העולם היום, גם המדינות הכי מתפתחות, שיש כאלה שמנסים לשווק את שוודיה כמדינה, שוודיה רק עכשיו הוציאה סדרת שטרות חדשה, עדיין מזומן נחשב אמצעי תשלום העדיף, השני תמיד, או הראשון או השני, במיקרופיימנט. זאת אומרת, עד 25 דולר, בכל העולם, המזומן הוא או ראשון או שני. אני עכשיו, שים רגע בצד, האם מעל 25 דולר יש מגזרים, גם באוכלוסייה הישראלית, שגם שם הוא ראשון או שני, אבל במיקרופיימנטס בכל העולם, אמצעי מאוד מאוד נוח. אני לא מדבר כרגע על נושא של ילדים, של אוכלוסייה מבוגרת, של תיירים, שאין להם בדרך כלל נגישות לאמצעים, אלא אם כן לאמצעים גלובליים. עכשיו תראה מה קרה לנו, רצינו להביא אמצעי תשלום אחר לעולם, המין האנושי ייצר את הביטקוין, נכון? תראה מה קורה איתו, איזה שימוש קשה נעשה בו בדארק ווב, על מנת להעביר באופן אנונימי משאבים בין אנשים שעשו פעילויות פליליות לחלוטין.
מדברים על הביטקוין כעל המזומן של האינטרנט, מכיוון שהוא מאוד מאוד, לא משאיר לך הרבה עקבות, כן. יחסית.
כן, אז אותה אנונימיות ואותו רצון לפרטיות מתממש שם, לצערי, בצורה הרבה יותר גרועה, ולצערי ביכולת מעקב הרבה יותר נמוכה. אני רוצה לספר לך, באחד הפודקאסטים שלך של עושים היסטוריה, שמעתי כמה נזקים היום של האקרים ברחבי העולם, מוסדות פיננסיים. סכומים כאלה היה צריך להעמיד 1,000 שריוניות בטור בשביל להעביר אותם. כך שיש גם יתרון במשאב הפיזי הזה. מעבר לזה, אני חושב שהשם המשחק בתחום של אמצעי תשלום, הוא מילה אחת, וזה אמון. היום, בעת הזו, אתה שואל אותי האם אדם יעבוד קשה כל החודש ויזיע ויבקש שנדחוף את זה לתוך מכשיר טלפון, אני אומר לך שלא. הוא ירצה לראות זה בסניף הבנק שלו, הוא ירצה לראות זה בכסף מזומן. אלה מוסדות שיש בהם רמת אמון מאוד גבוהה.
זאת אומרת, המשחק הפסיכולוגי פה הוא חזק.
כן, אבל אני חושב שיש עוד פן אחד שאנחנו נוטים אולי לשכוח אותו, זה העלויות שנלוות להעברות האלקטרוניות. בעצם...
העמלות של העברה או עלויות מעבר?
העלויות שנלוות לתשלום הזה. כי כשאתה בזמנו, אני עוד זוכר שקיבלנו מעטפה עם המשכורת, בארצות הברית דרך המשל משלמים את זה אחת לשבוע, מעטפה עם המשכורת, אפילו בוולמארט הגדול. ואדם הולך הביתה ויש לו את הזה, ואז אני זוכר את אמי המנוחה, יושבת ואומרת זה למשכנתה, וזה לזה, וזה לזה, וזה למולי שילמד, וכל השאר. כלומר, פעם אחת יש לך ערך. ערך שנספג על ידי הגנים שלנו מאותם 2500 שנה, כפי שרונן מדבר עליהם. אפילו בתקופת האשורים וכל השאר, היו מטבעות, טבעו אותם. העולם הזה סוחב אחריו עלויות כבדות מאוד. אם אתה לוקח היום חברת אשראי, אתה כאנד יוזר, כמשתמש בכרטיס אשראי, לא משלם עבור הכרטיס, למעט אותם 19.90, זה נורא מצחיק, לחודש, אם אתה לא חבר באיזה מועדון אקסקלוסיבי. אבל בעל העסק משלם בין 0.5 שזה חברת דלק, שזה התשלום הכי נמוך, אולי אחרי זה נמחוק את זה, כי אחרי זה יוציאו עליי חוזה, לבין כמעט 4% בחברה שעד לא מזמן הייתי הבעלים שלה, בדיינרס. עכשיו, קח את התקציב הלאומי שלנו, של הבזבוזים, ותמציע את זה ל2% עלויות סליקה. זה מפחיד.
זה המון כסף, לא חושב שהרבה אנשים מבינים את
העלויות האלה. זה מפחיד.
אני לגמרי לגמרי מסכים, אני חושב שמעבר לזה, יש גם איזשהו קלות פסיכולוגית, שבמזומן, בסופו של יום, וזה ידוע, הוא כלי שמעודד יותר התנהלות מחושבת עם הכסף.
ברור.
כי יש פה איזשהו ויתור פיזי על משהו. כשאתה מגייץ כרטיס, אתה בעצם לא מרגיש שוויתרת על שום דבר פיזי, הוא חוזר לך לכיס אפילו עם עוד איזה ספח, שלא ברור מה התפקיד שלו. אז אפילו הרווחת איזה נייר. כשאתה משלם במזומן, אתה מאבד פיזי, פסיכולוגי, אתה מאבד משהו. ובגלל זה הרבה מאוד זוגות צעירים שמגיעים ככה לתקופה של מצוקה ורוצים להתנהל טוב יותר,
גוזרים להם את הכרטיסים.
גוזרים
להם את הכרטיסים.
עוברים לעבוד, אני שומע את זה לא מעט, עוברים לעבוד עם מעטפות שההתנהלות והניהול שלך הרבה יותר מחושב, ואתה רואה בדיוק מה היתרה שיש לך. לכן, וזה דבר ידוע, כרטיסי אשראי מעודדים צריכה מוגזמת שלא לומר בזבוז, אבל אותו אמירה שלך, היא נובעת מקמפיין מאוד מושכל של חברות האשראי העולמיות, שמכירים אותם מן הסתם, שכמובן מרוויחות מכל שקל שעובר ממזומן לאשראי, הרווח שם הוא ברור. אז עוד פעם, אם אתה שואל אותי, רן, האם ייכנסו אמצעים אחרים, ייכנסו אמצעים אחרים. אני מניח שהבנות שלי כבר ישלמו מדי פעם עם הטלפון הסלולרי, ואולי באמצעים נוספים. אם אתה שואל אותי, האם מזומן הולך, מזומן לא הולך. מזומן להערכתנו יישאר אמצעי תשלום מאוד משמעותי עוד עשרות שנים.
עושים עסקים עם רן לוי. עושים עסקים עם רן לוי.
מעניין מולי אם אתה יכול להגיד בגדול אצלכם בקבוצת אלון, האם איך ראיתם את המעבר מעבודה במזומן לאורך הזמן לאולי יותר ויותר העברות אלקטרוניות? זאת אומרת, הייתה מגמה ברורה של העברה לכסף וירטואלי, או שזה נשאר די דומה באורך השם?
בעצם מה שאתה עושה, אתה בא אל הלקוח ואומר לו, שמע, תקנה אצלי, כי אני יותר טוב. למה? אותו קטע שידובר עליו הלאה. ואז בעצם, איך אתה יכול לשבוט את הלקוח? באמצעים אלקטרוניים, כלומר באמצעות אותו כרטיס. מה זה הכרטיס? כרטיס זיהוי. לשטר או למטבע אין זיהוי, הוא אנונימי. יש לו מספר סדרתי, יש לו... אבל הוא לא שייך ל... כשאתה לוקח את הלקוח, אם אני לוקח את רונן ואומר לו, רונן, תקלה אצלי במגה, או תתדלק אצלי בדור אלון, אני אומר לרונן, איך אני אזהה את רונן? באמצעות הכרטיס. הכרטיס הזה יכול להיות באמצעות ספידומט, שזה התדלוק אלקטרוני נקרא לזה, השפה בין המכונית לבין המשאבה, הכרטיס שאתה מעביר בשפתיים של הקופה, אפילו הקורא בטלפון אתה נכנס, היום האמצעים הם אינסופיים כמעט.
זאת אומרת, זה מעניין, בעצם המעבר ממזומן לאלקטרוני גם באיזשהו מקום מסנדל אותנו יותר, בעצם ארגון אחד שאנחנו קונים אצלו, כאילו חברה אחת שאנחנו לקוחות שלה, נכון. זה גם פסיכולוגית מחזק את, את הקשר כאילו יותר.
אני אומר, לשאלה שלך בעצם המעבר, so called, בין מזומן לבין אמצעי לתשלום אלקטרוני כזה או אחר, בא מהרצון שלי כבעל עסק או כבעל רשת לקשור אותך אליי. האפשרות היחידה שלי לקשור אותך אליי היא באמצעים אלקטרוניים. אין אפשרות אחרת. unless אני אטביע בך שבב, שזה גם בסופו של יום אמצעי אלקטרוני. גם אם אני אשים לאדם שבב שיכנס לדלת של המרכול או שתחנת התדלוק או משהו, מישהו יקרא אותו. הוא לא יקרא כמה כסף יש לו בכיס. אני רוצה דווקא לחזור למה שרונן אמר בקטע של הערך הנתפס של מזומן. אתה באמת נפרד ממשהו שהוא שלך. יש לי חבילת שטרות והיא הולכת וקטנה לקראת סוף החודש. אני נפרד ממשהו. כשאני בעצם מעביר את הכרטיס או מקיש באינטרנט ואומר פיי, שלם, באמצעות א', ב' או ג', אין לך תחושה של פרידה, של אובדן רכוש וזהו. ובואו לא נברח מהאמת, כולנו רכושנים, כולנו, הכותונת שלנו קרובה לגופנו, וכולנו רוצים מה שיותר. וכן, אני לפחות זוכר את הניהול משק חסכוני נקרא לזה, בתקופה שלא היה לפחד כלום. כי כפי ששיחה עם רונן מקדימה, בסין בונים לכולם דירות של 60 מטר. אז אין ריבים, ואין מרפסות, ואין בעיות. כאן אנחנו רואים את התופעה הזאת, כן? ועוד נקודה אחת, התשלום הקטן, כפי שרונן הדגיש את זה, של עד 25 דולר בעולם, לא יחליף כרטיס אף פעם. אף פעם לא יחליף כרטיס. כי אם אתה מסתכל, גם בעל העסק לא רוצה העברות, אני בחניון בתל אביב משלם בדרך כלל 15 שקלים, כתושב תל אביב, מקבל הנחה של 75%, בלה בלה בלה. באופן הכי טבעי אני מכניס את הכרטיס. אני מסתכל, אני אומר לה, זה 5 שקלים, למה לא שמתי מטבע? אני לא סופג את זה, אבל החברה שהייתה בבעלותי עד אתמול, לא האישית כמובן, של הקבוצה, משלמת על זה בין ממוצע של 2%. יש כאן איזשהו ערך נתפס שאתה צריך לפרוט אותו בסופו של דבר לכסף.
זאת אומרת, יש גם איזה דרייב כלכלי בסופו של דבר להישאר עם מזומן, למרות שאתה אומר שדווקא לפעמים כשאתה, יש לך כרטיס אלקטרוני ללקוח שלך, זה מחזק את את המחויבות של אותו לקוח. זה כאילו שני מקוחות מנוגדים.
כן, כי אם אני עובר אורח, אז אין שום קשר.
אתה לא צריך כל כך את החיבור הזה.
אני פשוטך הייתי רוצה לשאול את רן משהו אולי קצת סקסי יותר. הם מתעסקים הרי גם בעברות של תמונות, של כספים, של יעלומים, שבעצם לא רואים אותם. זאת אומרת, מי שמסתכל על ברינקס ברחוב ורואה את המכונית המשוריינת, אומר, אלה מעבירים כסף, או אלה לוקחים כסף, לא משנה, זה דמות, מה שנקרא. אבל אני יודע שיש פעילות אדירה של העברת נדלן אומנותי לפחות, בקטע שלי זה...
בנדלן אומנותי, יש מדי פעם פעילות שאנחנו עושים באמת עם סוטביז, עשינו גם בחודש שעבר, אבל בדרך כלל, בישראל, זה לא תחום ההתמחות שלנו. ברינקס בעולם בוחן את הדבר הזה כבר תקופה, היום אנחנו לא פעילים משמעותית בתחום פיין ארט, זה תחום שיש בו, יש בו מן הסתם, בהגדרתו הוא ול מוצהר, ולבול מוצהר, אבל מצד שני יש לא מעט רגישות, גם בטיפול, גם בהכסנה, גם בבדיקה וב-QA לפני שאתה מוסר. ברינקס היום לא מתמחה בתחום הזה, אנחנו בהחלט מתמחים בכל נושא יעלומים, תכשיטים, זהב ומתכות יקרות, בהחלט ברינקס השחקן הגדול בעולם היום בתחום הזה, ולא רק בהיקפים, כמו שאמרתי קודם, גם בחדשנות, יש היום יכולת להיכנס לאפליקציה שנקראת ברינקס אונליין, ולבצע את כל הניירת שלך ליבוא ולייצוא, כך שבסופו של יום תוכל לעשות רק דרופ אצלנו במשרד, של המשלוח, בלי להתעכב על כל הרשומון וכו' וכו'. הכל היום נגיש באמצעים מאוד מאוד נוחים. זה אמור לעלות ב-2017 גם באפליקציה סלולרית. כך שבעצם אותו יעלומן או תכשיטן, הדברים מאוד מאוד קלים לביצוע היום. אנחנו עובדים במיזם ביחד עם eBay, שמאפשר להובלה בקליק של שינוע בעצם בכל העולם. לברינקס יש רשת הגדולה ביותר בעולם. עושה ב-120 מדינות, שמנוסה ומתמחה בעברת valuables, והרשת הזאת היום מאוד מאוד נגישה, גם לשחקנים גדולים שמעבירים מאות מיליונים, וגם לשחקן שרוצה להעביר תכשיט של 1,000 שקל או $1,000 לקונה שלו.
מה המשלוח בעצם הכי בעל ערך שהעברתם פה בישראל למשל? יש לך איזשהו ספציפי כזה שקפץ לך לראש?
יש בדרך כלל המשלוחים של היעלומים, במיוחד לקראת התערוכות הגדולות של היעלומים, הם משלוחים משמעותיים בדרך כלל, אבל זה לא משלוח אחד, זה דבר שהוא מתפרס על פני תקופה, גם משיקולי ביטחון בדרך כלל אנחנו פורסים את זה, אז זה לא שיש איזה... אבל הנתונים הם משמעותיים, אנחנו משנים למעלה ממיליארד שקל ביום, ברינקס בעולם עובדת על קרוב ל-80 מיליארד שקל בכל נקודת זמן, זה בערך התקציב של ישראל השנתי, זה מה שיש לנו מדי יום בעצם בעולם, בחדרי אוצר ועל המדרכה, כן, זה מן הסתם אחריות לא קטנה, אבל יש צוות עובדים מדהים בחברה, בכל אחד מהמרכזים הלוגיסטיים שלנו בארץ, גם של הקש מנג'מנט שהניהול המזומנים בארץ, וגם של החלק מהרשת העולמית.
בוא נדבר קצת עליך. אתה התחלת את בחברה ב-2004 כמנהל הכספים, מההכשרה שלך כראיית חשבון, עשית את דרכך במשך כעשור אל תפקיד המנכ״ל. כשאתה מסתכל אחורה בעצם, על התהליך שעברת ממנהל כספים למנכ״ל, אז בוא נתחיל בשאלה, מה לדעתך תכונות האופי שלך או הפעולות שעשית שהכי סייעו לך בדיעבד לזכות בעצם באמון בשביל לטפס במדרג ההיררכי?
האמת שאני לא מרגיש לא כל הנוח עם השאלה הזאת. אני לא טיפסתי, לא, אבל זה לא שבאתי בשביל לטפס באיזה מדרג. באתי בשביל לעשות את עבודתי בצורה הכי טובה. זה מה שעשיתי יום אחר יום, ומתישהו שקיבלתי את ההזדמנות והצילו לי תפקיד, אז התקדמתי. אני חושב שברמה האישית, הדרך המקצועית שלי התחילה לפני ברינקס, התמחיתי במשרד רואי חשבון בחיפה, משרד שנקרא יוד פלט גיא ושטיינברג, אצל שותפה בשם אורלי שטיינברג, שבאמת חנכה אותי ולימדה אותי מההתחלה על ראייה כוללת של התנהלות המערכת הכספית בתוך ארגון. באמת זכיתי שם ללמוד המון. אתה יודע, בתור סטאג'ר אתה יכול ללכת לאחד המשרדים הגדולים, ולעסוק 3 שנים בניתוח סעיף הלקוחות של אחד הבנקים הגדולים. בפיננסים אתה לא מבין הרבה. אני שהגעתי למשרד של פלט, בעצם למדתי די מהר לראות חברה. היינו קרוב ל-400 חברות, ובאמת יצא לי לראות מגוון מאוד גדול של חברות, ולעבוד מול מנכ״לים, מול סמנכ״לי כספים, בהבנת המערכת הכספית כולה. זה מאוד מאוד תרם לי, למדתי שם המון. בעצם לאחר מכן, שהחלטתי שאני רוצה לצאת מהמשרדים, וללכת בעצם להיות איש עסקים בחברות, אז יצא לי לעבוד גם בחברת תעשיות רכב, בנצרת, מקבוצה מכשירי תנועה. היה לי זכות לעבוד עם מנכ״ל בשם יוני שיינין. הוא גם כמוני קצין מתותחנים, אז היה לנו שפה משותפת מאוד מאוד מהר.
הייתם מסולים.
אני הייתי מסול, לדעתי גם הוא היה מסול מתישהו. אני בסוף סיימתי בתפקיד אחר, אבל אתה מכיר את זה, מולי?
אני מכיר את זה מחבר טוב שחנכתי אותו הרבה שנים, הוא לימים היה משנה למנכ״ל ישראכרט, והוא היה מסול. אז שמעתי את זה, אני בוגר 8200.
אוקיי. אף אחד לא מושלם מה שאומרים.
לא, זהו, אני יודע, שנים לקח לי לספר בבית, לבת זוגתי, איפה אני משרת בצבא.
האמת שזה, האמת ש...
שישויסטים עד הסוף.
בעולם של ברינקס היום, בלי יכולת הגנת סייבר חזקה, כמו כל הארגונים לדעתי, כמו כל העולם העסקי, זה חייב להיות נר לרגלינו. א', מודעות, ב', משמעת, כי בסופו של יום בעיניי, הבטחת מידע, אני בכלל קורא לזה משמעת מידע, מתחילה ממשמעת, בדיוק כמו שיש משמעת של נראות והופעה, ושיש משמעת מבצעית, ושיש משמעת של נהיגה על הכביש, יש גם משמעת של מידע. בעיניי זה אחד הבסיסים. ותודה לאל, 8200, אחת היחידות שהפכה אותנו
למעצמה
אמיתית בתחום הזה, אבל אולי זה עניין לפרק אחר של, של עושים עסקים.
אז הגעת בעצם אל ברינקס מתעשיות הרכב בנצרת.
כן, התחלתי לומר שיוני מאוד לימד אותי ושיתף אותי בפן התפעולי. ועוד פעם, גם כמנהל כספים, בסופו של יום יש איזושהי דואליות, כי אתה בראש ובראשונה חבר הנהלה. וכחבר הנהלה אתה אמור לתמוך בהחלטות שידחפו את העסק קדימה. הפן הכספי שלך, עוד פעם, עבודתו של מנהל כספים לא מסתיים דף פעם, הוא יכול לבלות בתוך המשרד סביב השעון. אבל יוני עודד אותי ולימד אותי לצאת החוצה, לראות את המפעל, להכיר את המחלקות, להכיר את העבודה מלמטה, לסכם חלק גדול מהפרויקטים.
ממש להיות בשטח ולא רק במשחק.
וגם באופי שלי, משהו מאוד התחבר לזה. בסוף אני אדם שמאוד אוהב תפעול, מאוד אוהב את השטח. והתחברתי לזה. וגם בברינקס, שהגעתי בקבוצה, כשיש לנו את הפורום שלנו של כל מנהלי הכספים באירופה, היו אומרים שתמיד אני very operational CFO. אבל כזה אני חושב שאני אוהב את זה מאוד. עד היום אני מאוד, מאוד חשוב בעיניי שגם צוות המטה יהיה בשטח, יתלווה לטכנאים, יתלווה לחדרי המזומנים, יתלווה לשריוניות, כדי להבין בסופו של יום שמקבלות החלטות מה הבסיס הענייני המהותי שלהם.
אתה התלוות על השוריונות, כאילו לשריוניות?
אני עד היום מתלווה. חד משמעית. חד משמעית.
וזה כולנו מתלווה. נכון להגיד שבעצם הידע שלך התפעולי, או ההבנה היותר עוטפת של הארגון, עזר לך לטפס בעצם לתפקיד המנכ״ל?
זה צריך לשאול את מי שמינה אותי. אני רואה את זה כחלק בסיסי מלעשות את התפקיד שלי כמו שצריך. די בהתחלה התפקיד הייתי פעיל ושותף בצוות שהוציא את המיקור חוץ של הבנקים הגדולים של מכשיר רשתות ה-ATM, גם בנק הפועלים וגם בנק לאומי, שהם בעצם ראו שהמורכבות של ניהול הרשתות מאוד מאוד גדולה, ובד בבד הם ראו ערכים מוספים בלהוציא אותם החוצה, אז הייתי שותף לכך, וב-2007 התמניתי גם למנהל פיתוח עסקי, בנוסף למנהל כספים. הייתי תמיד אדם סקרן, זוכר לעצמי מאז שאני ילד כאדם מאוד סקרן, ואני אדם שמאוד אוהב טכנולוגיה. ובשילוב של זה כנראה שדי הצליח. הסתובבתי בלא מעט מקומות בעולם, ובמקומות שזיהיתי חדשנות ופתרונות טכנולוגיים שיתאימו לארץ, הבאתי אותם, ככה הגיע לישראל הקומפיוסף 2009, ככה הגיע השירות היום שנקרא קומפיוסף מול, שאנחנו מתחילים להכניס לקניונים, התחלנו את זה בירושלים, שמאפשר לקוחות דרך האפליקציה הסלולרית היום, לבצע הצהרה ודרופ של השקית, של הפדיון היומי שלהם, בתוך הקניון, בלי לצאת מהקניון בעצם. במציאות של העולם היום, שסניפי בנקים מצטמצמים, והקופות בבנקים נסגרים, לברינקס מאוד מאוד חשוב לתת מענה, הן בהיבט של הבנקים, והן בהיבט של הלקוחות הקמעונאים. אז הייתי מנהל פיתוח עסקי, בנוסף לתפקידי כמנהל הכספים, ובעצם שם היה לי תפקיד מאוד משמעותי, מאוד נהניתי, אני מאוד אוהב יצירה, מאוד אוהב עשייה, וכן, אני מניח שזה מה שככה דחף אותי קדימה. אני באמת ממליץ בלב שלם לכל מי שעוסק בכספים, להבין שכספים זה יחידה אחת בתוך ארגון. ותפקיד מנהל כספים או סמנכ"ל כספים, בראש ובראשונה, הוא יושב על שולחן ההנהלה. זה האחריות הראשונה שלו, והמחויבות שלו לארגון מחייבת אותו להכיר את השטח, ולא להישאר להתעקע במשרד, למרות שזה מאוד, מאוד קל. אתה מתגלט של זה מאוד בקלות, כי העומס עבודה הוא אדיר. אז זה בעיניי, גם אורלי וגם יוני ככה, הם שני אנשים שמאוד עזרו לי להוציא ממני. כן.
אז זה השלב שבו ננסה קצת להכיר אותך טיפה יותר כאדם. אתה גם מוזיקאי חובב תוך כדי, וחבר גם בלהקה. תספר קצת על בית האהבות, ככה אתם מכירים, נכון?
כן, כן. אני מאז שהייתי ילד קטן מאוד נמשכתי לטופים. זוכר עצמי בגיל 3 בערך, נגן על סירים ומחבטות בבית. אבל כשאתה לומד טופים בשכונה ברמת גן, אתה מפתח ספקטרום מאוד רחב של אויבים ברמות אלימות שונות, ולכן ההורים שלי לא ממש אפשרו לי את זה, שלחו אותי לנגן אורגן, ולא כל מיני כלים שלא התחברתי. אבל לקראת סוף השירות הצבאי, חזרתי לתופף, והתחלתי ללמוד בעצם, גיל 23, ואני מאמין שעכשיו זה כבר, רוב החיים שלי כבר אני עם טופים. וב-2008, 2007 אני חושב בעצם, עברנו, אחרי שעברנו לבנימינה ועשינו פה איזה מדורת לק בעומר לכל הכיתה, ראיתי עוד הורה של אחד מהילדים בכיתה של שירה, בת הבכורה שלי, שבא עם גיטרה, הוא ניגן יפה. אמרתי לו, בוא נתחיל לנגן. והתחלנו לנגן שנינו, רואי תרגן שמו, הוא פסיכותרפיסט, איש מקסים, גר פה בבנימינה. שנה אחר כך, רוי, במדורת לג בעומר של הכיתה של הבן שלו אסף, הכיר את אלי סיטבון, שאלי סיטבון גם כמנגן. אלי מנגן על המון כלים, גם בס, גם גיטרה, גם חליל, גם מפוחית. בטח שכחתי עוד כמה כלים. ואלי הצטרף אלינו, וביחד הקלטנו שלושתנו, הקמנו את להקת בית האבות. בית האבות זה א', ה', אבל זה גם קצת בית אבות, כי שלושתנו אבות, ושלושתנו כבר לא ממש צעירים. זה לא ממש גיל שכיח להקים בו הרכב, ועוד הרכב רוק. אז, אבל כן, אנחנו עושים את זה מאז.
והוצאתם גם דיסקים.
כן, הוצאנו מאז שלושה דיסקים, ועכשיו אנחנו עובדים על הרביעי. אני חושב שאנחנו אחת הלהקות הכי מצליחות בעולם, כי היומרות שלנו הן בדיוק מה שאנחנו עושים. אנחנו לא רוצים להגיע למיליוני אנשים, אנחנו מאוד שמחים ליצור ולעשות, מאוד נהנים מזה, ויש לנו את הקהל של המשפחות והחברים הקרובים, שמדי פעם נפגשים לאיזו הופעה ומאוד נהנים.
אני גם שמח להגיד שבעושים היסטוריה, בית האבות הופיע, אני חושב שזה הדיסק הראשון שלכם, אני חושב שזה היה, כי אלי, אני מכיר את אלי כמאזין כבר המון המון זמן, וירון שהוא גם, זה, הוא עשה את האפליקציה של עושים היסטוריה בזמנו פעם, זאת אומרת, זה ממש להקת הבית, הייתי אומר של עושים היסטוריה, וזה נורא נורא מגניב.
א', להקת הבית הייתי מצפה לראות שיר גם מהאלבום השני והשלישי, אבל זה בסדר.
תשלחו ואני אשים, אני מבטיח.
יאללה, סגרנו.
אבל זה, איפה יש לך את הזמן גם לנגן, אתה יודע, בהרכב, צריך להתאמן, נכון, צריך לעשות חזרות, יחד עם להיות מנכ״ל.
לא יודע, אני, לימדו אותי פעם שזמן יש לכולנו אותו דבר, יש לכל אחד 24 שעות, השאלה היא סדרי עדיפויות. אני באדם שמאוד מאמין באיזון, אני מאוד מעודד גם את העובדים ואת המנהלים אצלנו, להגיע לאיזון מסוים. זה אומר לדעת כן לשלב בין חיי משפחה, אני אבא מאוד משמעותי, אני בן זוג מאוד משמעותי לאשתי, ויש גם חיים.
זה לא קל כמנכ״ל, זה תפקיד שהוא יודע מה משאר המרואיינים שלנו, הוא משתלט לך על החיים, מאוד בקלות אם אתה נותן לו.
אני חושב שהמפתח זה להביא צוות טוב ומוכשר, ובעזרת צוות כזה, אתה יכול להגיע לאיזון. זה לא דבר שהוא לא בלתי ניתן להשגה. אין ספק שבטח במקרה חירום, באירועים בטיחותיים או ביטחוניים, אתה צריך להיות שם, גם אם זה בשלוש לפנות בוקר, אבל רוב המקרים לא בנו, רוב הימים לא בנויים ככה. ברגע באמת שיש צוות חזק, ויש אנשים טובים שדוחפים קדימה כל אחד בתחום אחריותו, אין שום סיבה שכולם לא יוכלו לנהל אורח חיים מאוזן. זה מפתח בעיניי בכלל במערכת יחסים ארוכת טווח. אני לא מאמין בשחיקה מטורפת, גם ברמת התוצאות, גם ברמת היכולת ליצור ולעשות עשייה אמיתית, ברגע שאתה נשחק עד בלי די, היכולת שלך מאוד מוגבלת בעיניי.
אני רוצה לשאול אותך משהו, אתה הזכרת שני שמות מעבר שלך שהשפיעו עליך, ובהתחבר לדברים שאתה מדבר עליהם עכשיו, האם זה נכון לומר שאותו ג'נטלמן שחנך אותך בתעשיות רכב, השאיר בך הרבה מאוד משקעים, וחלק מהם זה אותו איזון שאתה מדבר עליו היום? או אולי זה מישהו אחר, כי לא הזכרת שמות נוספים. הזכרת את הגברת ממשרד רואי החשבון ואת האדון מתעשיות הרכב. כי למה אני שואל את זה? אני אגיד את המשפט שאני בזמן האחרון נורא נהנה לומר אותו, ממרומי גילי, אני מסתכל אחורה ואני אומר, מי השפיע עליי, או באיזה צומת דרכים שהלכתי ומעשה אליס, לפנות ימינה או לפנות שמאלה, אבל פניתי שמאלה ומסתבר שזו הייתה הדרך הנכונה. מי אתה חושב שאתה יכול לבוא ולומר זה או זו, או אירוע כזה או אירוע אחר, השפיע עליי ברמה האישית, כי אני מאוד מתחבר אליך.
אליס, שאלה, וואו, לקחת אותי. שמע, אורלי ויוני הם עבורי חברים לדרך שמאוד השפיעו על הדרך המקצועית שלי, גם על הממשק הבין אישי וגם ברמה הערכית. אם אני צריך לענות על השאלה שלך בהסתכלות אחורה, אינטואיטיבית, הסנריו שעולה לי הוא סנריו יותר מוקדם. הוא סנריו מתקופת היותי קצין צעיר, סמך מפי, לרמת הגולן. עובד מאוד מאוד קשה, הודיעו לי שהמסול שלי, לקחו אותו להדרכה בשבטה, ואני לבד עכשיו מפקד על הסוללה, במשך כמה חודשים, עד שאני יוצא לקורס מפי וחוזר כמסול. תקופה אחת העמוסות בחיי, אני ישן שעתיים או שלוש בלילה, עובד כמו מטורף, ואני יושב בחדר אוכל, ומאחוריי אני שומע שני חיילים מדברים, ומה שהיה להם לומר עליי זה איזושהי רכילות זולה ומטופשת. ואתה שואל עצמך, רגע, אתה כל כך משקיע, והסוללה רצה, וחזרנו בדיוק מקו בלבנון, וזה מה שיש לומר עליי? ומהרגע הזה הבשילה בי איזושהי הבנה מאוד צלולה. ואתה יודע את זה מולי, כי אתה גם אדם שמגיע מעשייה. לא לספר על משהו שקורה, אלא מעשייה. מלקחת את האחריות. תמיד יהיה מי שיאמר משהו. אתה בסוף צריך להיות שלם עם עצמך, שאתה מתגלח בבוקר, מסתכל בלבן של העיניים ואומר, אני בדרך שלי, לא סטיתי. אני חושב שזה המצפן בסוף, שהוא רק נמצא בפנים. אין בו מישהו חיצוני שיכול להורות עליו. הדרך שלך מלמדת אותך לחפש את האיזון הזה, אבל הצורך שבו בא ממשהו מאוד פנימי בעיניי. אני באנם שעושה יוגה, אני עושה מדיטציה כל בוקר, אני מאוד מחובר לתרבות של המזרח בהיבט של השקט הפנימי, ומצאתי גם שהוא מאוד עוזר לי בחיי היומיום, בניהול עסקים, ביכולת לשמור על ריכוז ולנהל דיונים ולנהל סיורי מוחות עד שעות מאוחרות. אותה צלילות מחשבתית, היא מגיעה בעיניי רק מבפנים. אז זה ככה, זרקת אותי עכשיו אחורה בשאלה שלך, משמה, מאותו חדר אוכל, הבנתי שבסוף אני לא צריך לחפש איזשהו מישהו שילחץ את ידי ויאמר לי כל הכבוד. אני צריך להיות שלם עם האמת שלי. ומשם ללכת קדימה. זה ככה התשובה.
העוצמה מגיעה מבפנים בסופו של דבר.
כן. אתה יודע מה, לא יודע אפילו אם זה עוצמה. זה איזשהו איזון, זה איזשהו משהו נכון. זה איזושהי תחושה שאתה במקום שלך. איזושהי פתיחות של הלב, אני חושב.
אני גם בטוח, דרך אגב, אפרופו לתשובה שלך, ואני נהנה לשמוע אותה, האמת היא לא ציפיתי לשמוע את התשובה, אלא ציפיתי לשמוע שם כזה או שם אחר, ובדרך כלל אנחנו באים, הוא השפיע עליי, הוא עשה לי, ואני יודע, ביל גייטס וכדומה. אבל כן, זה אולי התמצית שאני מסתכל עליה ואומר, וואו, עשיתי את זה. אני נהניתי מהתשובה שלך.
תודה רבה.
אני גם יכול להגיד באמת מהזווית האישית שלי, כשאתה מתעסק בתקשורת, וכל הזמן מדבר אל אנשים ונמצא בפרונט, ומנכ״ל בהחלט נמצא בפרונט כל הזמן, אתה צריך להיות שלם ממה שאתה עושה, כי אחרת אתה נפגע מאוד מקלות. כי תמיד מי שנמצא בפרונט סופג את חיצי הביקורת, לטוב, את כל המחמאות הוא מקבל, אבל גם את כל הכישלונות גם נופלים עליו. אז יש בזה משהו. אז אנחנו נסיים בעצם במסורת של עושים עסקים, שבה כל מרואיין יכול להציע את המרואיין הבא, להמליץ על מישהו שהוא היה נורא רוצה לשמוע אותו וללמוד ממנו, וגם אפילו אם הוא מעוניין בכך, לשבת לצידי ולראיין אותו, ובוא ספר לנו מי האדם שלך.
הייתי שמח להזמין את רוני רחמים מבנק הפועלים, אחד המנהלים שלמדתי ממנו הרבה, ובעיניי יעניין אותך מאוד לראיין אותו וגם את המאזינים שלנו.
מה התפקידו בבנק?
הוא מנהל מחלקת מוצרי חשבון שוטף. בבנק הפועלים.
איך היה הממשק שלך איתו, איך הכרת אותו?
הוא היה אחד מהגורמים המקצועיים שישב כבר במיקור החוץ של רשת המכשירים לשירות עצמי של הבנק. הוא אדם שמאוד מאמין, מוביל ודוחף חדשנות, רואה ראייה מאוד רחבה של המשק הישראלי, ואיש חזון, זכות גדולה לעבוד איתו. מעבר לזה שהוא גם בהנהגת הצופים הארצית, וזכות גדולה.
מעולה.
אדם מיוחד.
רונן בן ארי, רוב תודות, היה כיף גדול, שמחתי לשמוע על איזשהו תחום עיסוק שהוא בדרך כלל רחוק מאוד ממה שרוב האנשים מכירים, אבל מצד אחד, מצד שני גם היה מאוד מעניין לראות איך אתה ניגש לעניין הזה, ובמיוחד הקטע האחרון ששוחחנו, הקטע של אותה ליבה חזקה של, של האדם שצריך להיות להאמין בעצמו, יש בזה הרבה ערך אני חושב. אז תודה רבה לך, תודה רבה למולי תימור, שנתן מחוכמתו וניסיונו, ואנחנו נשתמע בשבוע הבא. להתראות.
להתראות, תודה רבה.